יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
עוצרות לקפה עם מזל צ'יפרות. ברוכות הבאות לפודקאסט עוצרות לקפה. נעים מאוד, שמי מזל צ'יפרות, סמנכלית שיווק בעיתון משפחה. בעבודה שלי יוצא לי לפגוש לא מעט נשים בעלות תפקידים ממגוון תחומים, ואני מוצאת את עצמי נפעמת ומתרשמת מהכוח המניע אותן, מהחוויות האישיות שדחפו אותן להצלחה. וכאן, בפודקאסט, נשוחח איתן על ההתמודדויות והאתגרים, ההזדמנויות וההצלחות. נקבל טיפים, עצות ואפילו סודות מאחורי הקלעים. אנחנו ערב חג הפסח, חג שבחלקו הראשון יש את הגלות, את השיעבוד, את הקושי, המרור, והחלק השני הגאולה. אין זמן מתאים יותר לשוחח ולארח את מירי ארנטל, שהקימה את עמותת זיכרון מנחם. מירי נפגשת במסגרת הארגון בגלות של החולים, בקושי שלהם, ומנגד מלווה את החולים גם בגאולה הפרטית שלהם לאחר החלמתם. שלום לך מירי, תודה שהתארחת אצלנו.
שלום וברכה.
ממש הכבוד לי שאת פה, ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותך. את השם עמותת זיכרון מנחם, אנחנו באמת מכירים, שומעים אותם, אני בכל אופן באמת מגיל צעיר מכירה את השם הזה. מה זה עמותת זיכרון מנחם? ואני בטוחה שאין מישהו שלא מכיר ושמע את השם על העמותה. ואני אשמח קצת שתספרי לנו למאזינות מאיפה הכל התחיל. איך קם עמותת זיכרון מנחם? ואיפה המקום שלך שם?
זיכרון מנחם, במשמעות שלו, זה זכרו של מנחם. אנחנו נמצאים בימים הכי קרובים לפרידה ממנו. מנחם היה בן בכור אצלנו, היינו זוג צעיר, תינוק ראשון. שנה אחרי שניסינו, הוא חלה בלוקמיה, סרטן הדם. מודעות הייתה אפס. לפני 47 שנה, אנשים בכלל לא העזו להגיד את המילה סרטן, לא דיברו על הנושא, וזה היה הס מלהזכיר. התמודדנו נפלא. לאורך זמן ארוך, מתיש, מייגע, ניסינו לעזור לו לעבור את התקופה הקשה בצורה הכי קלה שיכולה להיות. והיא לא הייתה קלה. היא לא הייתה קלה. היא הייתה ארוכה, כמו שאמרתי, 14 וחצי שנים, כשהמחלה נסוגה ושוב חוזרת, חמש פעמים. זה נקרא רמיסיה, זה נסיגה, ואחר כך יש רילאפס, זה חזרה של המחלה. אחרי הפעם הרביעית, אנחנו הבנו שאנחנו ננסה משהו שלא כל כך רצינו מלכתחילה, משום שלא היה לזה ניסיון, השתלת מח עצם. כמעט כל מי שנכנס לא יצא, ולא יעזנו לגשת. ברגע שהבנו שאין כל כך דרך אחרת, גם על 5% הסכמנו ללכת. ניסינו. עשינו סיווג רקמות, ולצורך העניין אני אגיד שבתקופה הקשה הזאת, הלא קלה, אנחנו הקמנו משפחה, וילדנו עוד 5 ילדים בלי עין רעה, שיהיו בריאים. וזה לגמרי לא קל לגדל ילדים בצל של ילד חולה. כמו שאמרתי, מנחם היה בן בכור.
בן כמה הוא היה?
הוא היה בן שנה כשהוא חלה.
כן, ובשלב שכבר היית בעלת משפחה, בן כמה הוא היה?
בשלב שהוא נפטר, הוא היה בן 15 וחצי.
וואו.
זה אומר שהוא נלחם 14 וחצי שנים.
וואו.
מי שהתאים לו למעשה, זה היה בן השלישי שלנו, שעשינו סיווג רקמות, והוא התאים במעט האחוזים, הוא תרם למנחם מח עצם. לכאורה היה נראה שהשתל נקלט מעולה, מצוין, ולא לאורך זמן, מהר מאוד המחלה חזרה בפעם החמישית, ואז ידענו שזה למעשה גזר דין מוות, משום שהוא קיבל את המקסימום של הכימותרפיה, והוא קיבל את המקסימום של ההקרנות, ויותר אי אפשר היה לעזור לו. ו... ידענו שזה הולך לקראת פרידה. זה קרה. זה קרה בערב פסח, לפני 33 שנה.
וואו.
זו תקופה שאני אישית, אני מאוד מאוד מוקירה טוב לכל אלה שעזרו לנו בשעות הקשות שלנו, ואני מדברת על הרבה שנים אחורנית, וזה היו כל מיני בחורות צעירות מהממות שבאו להעסיק אותו, והיו כל מיני בחורים מדהימים שהיו, אנחנו גרים בבית וגן, והם למדו בישיבת עטרת ישראל, והם הגיעו במרוכז, וואו. כל מה שרק אפשר לחשוב, להקל עליו, הם עשו את זה. וזה היה מדהים, ממש מדהים, לעזור לו לעבור את הקושי בצורה יותר קלה. זו התקופה שאני כל שנה, לאורך שנים, מנחם כבר לא חי 33 שנה, אני מתקשרת לכל אחד בנפרד, אלה שהיו, הקיפו אותנו והיו מאוד קרובים, להגיד תודה. להגיד, להעלות זיכרונות, חוויות קשות, חוויות כיפיות, היה לנו כל מיני קודים וכל מיני קטעים שבימים ההם בזמן הזה, ואנחנו צוחקים ביחד ומותר לנו להעלות דמעה ביחד. אני חושבת שזה מאוד חשוב להוקיר טובה, ויש לי הרבה מאוד הערכה, ואני עושה את זה כל שנה מחדש.
33 שנה.
33 שנה, ובערב פסח זה יום הזיכרון שלו.
וואו. והיית, כשהוא היה חולה בתקופה הזאת, עבדת?
הייתי מורה לספורט.
היית מורה לספורט? וואו.
הייתי מורה לריקוד, הייתי גרפיקאית, עבדתי בתקן של שני משרות, פול טיים, נטשתי הכל, והייתי 24/7 סביבו.
וואו.
זה לא היה קל, גם משפחה, וגם בית חולים, וגם בבית, אבל הייתי עסוקה נונסטופ. הפרידה ממנחם הייתה לי אישית, אני בטוחה שלהרבה, אבל לי אישית זה היה לי מאוד מאוד קשה, משום שנוצר חלל כזה ריק, כי עזבתי הכל, והייתי כל כך מסביבו, ויכולנו להרים רגל על רגל, ולפתוח דף חיים חדש, ולהתחיל, סך הכל היינו זוג צעיר כשמנחם חלה, ויכולנו לעשות את זה, אבל הרבה מאוד ניסיון שלנו, הרבה מאוד קשרים שהיו לנו, 14 וחצי שנה זה לא לעבור ככה, זה ממש תקופה ארוכה, יצרנו הרבה קשרים עם המון אנשים, וחשבנו שמהניסיון האישי שלנו, חשוב לנו להעביר את זה הלאה לאחרים. וגם בגלל שהגעגוע היה בשבילי, וואו, זה, לא יכולתי לעמוד בזה. וחיים, החצי השני שלי, הוא חשב שהכי טוב לי זה להיות עסוקה. להיות עסוקה זה הסחת הדעת, והסחת הדעת לא כל הזמן נמצאת עם הכאב. והחלטנו שכאילו, הוא החליט איתי, זה היה הרעיון שלו, שאנחנו נפתח עמותה, אנחנו נפתח משהו שהוא התחיל בקטנה בהתחלה, שנוכל לעזור לאנשים אחרים שהם עוברים פחות או יותר את אותו דבר, בכל אופן בסרטן יש המון
סוגים, כן.
סוגים, אבל בכל הסוגים. לעזור למשפחה לראות איך הם צולחים את המסע הקשה הזה, אם זה בפרנסה, בזוגיות, עם האחים, עם הילדים האחרים בבית, עם המערכת החינוכית, איך עוברים את זה? בצורה שונה ויותר קלה. היה לנו באמת המון דברים חיוביים, שלתת טיפים למשפחות אחרות שיעברו את זה, ומעידך גם הרבה הרבה חוויות קשות שלא היינו רוצים שאחרים יעברו את זה. ולכן הקמנו את העמותה הזאת שהיום זה אימפריה, זה התחיל מאוד בקטנה, וזה התחיל מהבית שלנו, מהסלון, יותר מאוחר מהמחסן, וזה התחיל ממש בקטנה.
שבעצם משפחה כאילו שחוותה את הבשורה הזאת שיש להם ילד שהוא חולה, או אחד מבני הבית שחולה.
לא, בדרך כלל...
זה היה ילדים?
ילדים.
זה היה ילדים.
זה היה המוטו שלנו, יותר לילדים. ילדים ונוער.
ונוער.
מגיל 0 עד 25. זה המתווה
שלנו. ואז הם פשוט ניגשו אליכם ואמרו, נפלה עלינו בשורה, ואתם ככה כיוונתם אותם?
אז לא תמיד זה הם ניגשו אלינו. לפעמים אנחנו ניגשנו אליהם, או הצוות הרפואי הפנה אותם אלינו, או... חבר מביא חבר, לצערי הרב, וככה הגיעו אלינו מכל מיני כיוונים, או שאנחנו הגענו אליהם, ואז קבענו איתם פגישה, ונתנו להם הכוונה, בהתחלה הייתי עושה את זה עם חיים ביחד, ומהר מאוד הבנתי שחיים עושה את זה מצוין לבד, ואנחנו בחלוקת עבודה, ושהוא יעשה את זה ועושה את זה נפלא, לכוון משפחה זה שיחה של בין שעתיים לשלוש, תלוי בהרכב המשפחתי, אם יש ילדים, באיזה גילאים, ואז לכוון אותה מה קורה בכל התחומים. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב למשפחה להתחיל את המסע עם הכוונה של חיים, כי הם באים כל כך מפוחדים, חרדים, עם חוסר ידע, עם בלי הבנה, והוא עושה להם סדר, הוא פשוט עושה להם סדר.
משהו שכאילו אנחנו, זה מילה שאם לא אמרו את השם שלה, זה היה דבר הכי מפחיד שיש, ופתאום משפחה מקבלת את המידע הזה, זה באמת כמו בניין שנופל לך על הראש.
נכון, נכון, ובבום הראשוני, הם לגמרי עוד לא קלטו מה שאומרים להם, כי זה פתאום עכשיו, פתאום היום, העולם נעצר, אבל זה לא אמור להיות ככה. וגם מבחינה מונחים רפואיים,
אני בטוחה שאנשים לא מבינים, נכון?
הם לא מבינים. אז הרופא אומר להם, יש כך וכך, והפרוטוקול שלכם יהיה כזה וכזה.
ומוציא טפסולוגיה מפה עד לזה,
נכון, אבל מבחינה רפואית הם לא מבינים כלום. והוא עושה, בשפה שהם יכולים להבין, הוא עושה להם סדר בנושא הזה. זה מובן, זה מסודר, וזה הרבה...
זה ברמה שהוא באמת מסביר להם על...
לגמרי.
מבין בכל סוג המחלה?
הכל, הכל, הכל. 47 שנה אחורנית.
זה המון.
עם המון ניסיון, כן.
יכול להוציא דוקטור.
לגמרי. בלי שום להניד אף, ממש. יש לו הרבה ידע והרבה אומץ, והוא מסוגל להגיד הרבה דברים שאחרים לא מעיזים להגיד, כי אין חכם כבל הניסיון.
בטח. וזה גם שונה, כשאתה שומע את זה ממישהו שעבר את זה, וכל כך הרבה שנים, 14 וחצי שנים, זה המון.
נכון.
זה המון ידע, המון, גם מבחינה רגשית.
לגמרי.
בסוף אין, כמו שאת אומרת, אין חכם כבעל ניסיון.
ומי שהיה בסרט הזה, יש לו יותר אומץ להגיד דברים שאחרים לא כל כך מעיזים, או אפילו לא יודעים. אז החלטנו להתחיל בקטנה, ואז אנחנו פוגשים את המשפחות, ולאט לאט ניסינו לעשות מה היה הכי חשוב להתחיל עם זה. ואני זוכרת שלא פעם ולא פעמיים אמרו לנו, מנחם לא יעבור את הלילה, משום שהיו לו זיהומים מאוד מאוד קשים, והוא היה בסכנת חיים, והיינו צריכים מרכיבי דם. מרכיבי דם, אני מדברת כרגע על גרנולוציטים, זה המרכיב שהוא נלחם בזיהומים. טרומבוציטים, זה תסיות דם, זה המרכיב שהוא מקריש את הדם. וברגע שמנחם נלחם על החיים שלו, והוא היה צריך גרנולוציטים, ולא היה, זה היה צריך להיות סוג דם זהה למנחם, וכאלה שנבדקו, והם לא היה להם מונו, צהבת, הם היו קשירים לתרום עכשיו והרגע, וחיפשנו וחיפשנו בכל אמצעי התקשורת, ולא מצאנו. ובסוף בסוף מצאנו איזה מישהו בחיפה שהוא התאים והיה קשיר לתרום מיידית, ואז שלחו את זה בצידנית עם קירור, עם ניידת של טיפול נמרץ לירושלים, שזה יגיע מה הכי מהר ויותר מהר למנחם, וזה באמת היה הצלת חיים. ועברנו כאלה דברים שבאמת היה חשוב לנו שאחרים לא יצטרכו לעבור את זה, והתחלנו עם זה. היום המאגר הממוחשב שלנו עם אלפי תורמים שנבדקו, שהם קשרים לתרום עכשיו והרגע. יש לנו בסביבות 8 אולי יותר ישיבות של בחורים, שיש לנו רכז בכל ישיבה שהוא אחראי והוא מקבל את ההפניה שאנחנו צריכים דם ומרכיבי דם, ויש כמה בתי חולים בארץ המרכזיים שאנחנו שולחים יום יום, וזה פרויקט מאוד גדול שלנו, לתרום את הדם ומרכיבי דם, ואני חושבת שזה הצלת נפשות מיידית, וזה פרויקט מאוד מאוד חשוב.
מאוד, אני חושבת שזה גם מודעות שעלתה בשנים האחרונות, מה שבאמת לא היה בעבר.
נכון.
היום מח עצם וכל הנושא של לתרום ולהירשם למאגר, זה משהו שבאמת נכנס למודעות בשנים האחרונות, וזה דבר מבורך.
נכון, אנחנו לא מתעסקים עם מח עצם, אבל כן עם דם ומרכיבי דם. זה התחום והמאגר הממוחשב שלנו, אמרתי שיש לנו אלפים. יותר מאוחר התחלנו עם התנדבות, בנות שהן נמצאות במערכת, הן הולכות גם לבתי חולים, להחליף את ההורים, או להיות בד בבד עם ההורים, להקל. כי אמא כשהיא נמצאת עם ילד צעיר, כמה סבלנות יש לה להעסיק אותו יום שלם. רוב הזמן האמא נמצאת, כי זה מה שהילד צריך, רוב הזמן. בערב מגיע אבא, גם בין, אבל אבא מגיע להחליף לשיניים.
יש עוד ילדים בבית.
יש עוד ילדים בבית, נכון. אבל רוב הזמן האמא נמצאת עם הילד, וגם הרעיונות וגם הכוחות וגם הסבלנות, ונוסיף לזה גם את העצבים, הם באיזשהו שלב.
האמא בעצם מבטלת את עצמה, היא מגיעה לבית חולים והיא רק עם הילד.
נכון, נכון. אז כשמגיעות בנות צעירות ויוזמות כל מיני דברים, עם המון אמביציה ושמחת חיים, ויורדות לרמה של הילד, ומפעילות, ואני חושבת שזה מעולה, וזה מאוד מקל על האמא, וברור שעל הילד החולה, הילדה, אז הן הולכות לבית חולים, והן הולכות לבתים, לעזור גם בבית, להיות עם שאר הילדים, עם האחים, שאני חושבת שזה כחלק בלתי נפרד, וכשיש ילד חולה, כל המשפחה עוברת על תלה, ואני חושבת שכולם עוברים איזה משהו, והתשומת לב, היחס, האהבה לילדים אחרים, זה חייב להיות לא פחות מה של הילד החולה בעצמו. אסור שהם יהיו ילדים שקופים. אסור שהם יהיו שקופים, אסור שהם יעברו כאב בעקבות, הם נוסעים המון, ואני חושבת שהדברים האלה, גם אם לא באותו זמן, הם יכולים לצאת בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים. יפה שעה אחת קודם, לשים דגש על האחים, על אלה שעוברים לא פחות. אז הבנות שלנו הולכות הביתה, ובירושלים יש לנו, זה מקום בלעדי בארץ, עד כמה שאני בטוחה, שזה מקום יחידי בעולם, כי הרעיון הוא היה שלנו, ועדיין אף אחד לא חיכה את זה, וחבל, חשוב שבעולם הגדול יהיו עוד מקומות שיעשו את זה. המקום הוא מהמם, מדהים, מאוד מאוד מיוחד, הוא נבנה לפני 20 שנה, היה לנו אותו קודם בפורמט קטן, בקריית משה, בית של 150 מטר, היום זה 2500 מטר, הגיעו לכאן פרוטסטנטים מאוד אדוקים מהולנד, שהם באו ל-3,000 שנה לירושלים, הם הגיעו לארץ, והם עברו ב-25 פרויקטים של חסד, מקלט לנשים מוכות, עולים חדשים, אתיופים וכו' וכו' וכו', וכל מיני עמותות, והם הגיעו גם אלינו, הסתכלו, הסריטו וחזרו להולנד, והם רצו ביום הולדת של המלכה ההולנדית, ב-30 לאפריל, לעשות איזו תוכנית בטלוויזיה שלהם, שירו טרום. והם החליטו לעשות למקום שהם יבחרו בירושלים, שירות רום, וזה יהיה לתרומה של מה שהם בחרו. הם היו אצלנו, הסריטו, צילמו, חזרו להולנד, ואחרי שבועיים קיבלנו טלפון שהם החליטו לבחור מה-25 פרויקטים אותנו. הם הגיעו לארץ, מסריט, במאי, מפיק, הם היו איזה 5 אנשים, והיו צמודים אלינו שבוע שלם, לראות מה אנחנו באמת עושים, בכנות, בלי למכור דברים שלא נכונים, היו צמודים אלינו שבוע שלם, והם עשו שירות רום, הם גייסו, בזמנו זה היה 750 אלף גולדן. גולדן זה כמו יורו, אחר כך הפכו את זה ליורו. עם זה התחלנו, וזה היה, הם אמרו שאנחנו עושים דברים כל כך יפים, ואנחנו נמצאים במקום כל כך קטן, הם היו רוצים שאנחנו...
זה היה טרום הבניין בעצם,
כן, נכון? נכון, נכון. ואז בנינו את הבניין הזה, וברור שזה היה רק ספתח, רק התחלה, ובנינו משהו אדיר, מיוחד, שהמטרה שלו היא שבעצם זה עוטף את כל המשפחה, הילד החולה, האחים וההורים. אז בבוקר מגיעים ילדים, זה גן מוגן, גן למערכת...
גן לילד החולה עצמו?
לילד החולה עצמו, ילדים בין טיפול אחד לשני, הם
צריכים להיות מאוד שמורים.
מאוד שמורים, משום שהמערכת חיסונית שלהם כושלת, אין להם נוגדנים, ואז הם חשופים לזהומים. ומשום כך אין להם אפשרות להיות בחברת בני גילם. משום שילדים נושאים כל מיני נגיפים, מערכת חיסונית נבנית עד גיל 12.
נכון.
וילדים נושאים כל מיני נגיפים, ואין להם אפשרות להיות בחברתם, אז הם מגיעים אלינו. יש לנו מערך היסעים גדול. לוקחים את הילדים, ירושלים והפריפריות, זה אומר, אדם, נווה יעקב, פסגת זאב, בית שמש, מודיעין, גוש עציון, ביתר, ירושלים והפריפריות, הם מביאים אותם אלינו, הם נמצאים אצלנו עד 3:30 אחר הצהריים, זה מוכר ממשרד החינוך, מערכת נהדרת של מרפא בעיסוק, מרפא בדיבור, פיזיותרפיה, כל מה שצריך לקדם את הילדים, הם לא מפסידים שום דבר מזה שהם לא הולכים לגן, עד הרבה, הם מקבלים הרבה יותר,
המשפחה יכולה להמשיך להתנהל.
זה הקטע. שהמשפחה, אמא יכולה להמשיך לעבוד, והילד אצלנו עם המון שמחה, זה גן שרשומים שם 20 ילדים. בדרך כלל, פלוס
איזה מינוס. איזה גילאים יש שם?
עד גיל שש, גן, עד גיל שש. הם קבוצות, מחלקים אותם, זה מדהים. זה הילדים של הבוקר, מסיעים אותם הביתה ב3:30, כשיש להם גם את הארוחת צהריים ואת המנוחה, וב3:30 מגיעים ילדים שבעצם המערכת חיסונית שלהם, ילדים עד גיל 13, שהמערכת חיסונית שלהם מאפשרת להם להגיע ולהיות עם ילדים אחרים, ומגיעים ילדים, אחים של ילדים חולים, וכיוון שהמקום הוא מספיק גדול, אז פתחנו את זה ליותר, גם לילדים של הורים חולים. כשיש הורים צעירים, ויש להם ילדים קטנים, ואמא חוזרת מטיפולים, או לסירוגין אבא, ואני
חושבת שהם מנוחה שלהם.
מותשים ואין סבלנות, מעבר לכוח, וצריך סבלנות, ואצלנו מקבלים את כל מה שהם צריכים לקבל, אז המקום הוא כל כך מיוחד. יש שם חדר אומנות ויצירה. זה אומר כל סוגי אומנות, כדרות וחריזה וגבס וציור וכל סוג.
שזה נקרא המרכז יום שלכם, נכון?
זה המרכז יום שלנו. יש שם חדר צילום, חדר של נגרות, אלקטרוניקה ומדעים. חדר של מחשבים, יש שם מדפסת תלת-ממדי שהם יוצרים דברים מהממים. יש שם חדר, 5 חדרי מוזיקה, 5 חדרי מוזיקה פלוס אולפן.
וואו.
מהמם, מיוחד. אין דברים כאלה, לא קיים. שווה לבוא לראות.
אנחנו נפוץ בעזרת השם.
יש לנו חדר נינג'ה, יש ספא יבש להורים, לאבות בנפרד, לאמהות בנפרד, שזה אומר עיסוי בשמנים, אבנים חמות, כוסות רוח, רפלקסולוגיה בשמנים.
ממש שמשפחה יכולה ממש לבוא ליום, והילדים יהיו במרכז יום, וההורים יהיו בספא.
לא כל היום זה ספא.
לא כל היום.
זה
חלק מהיום.
לא נגזים, לא כל היום. זה לפי שעות ומוזמנים.
ולתת להם ככה איזושהי הפוגה.
כן, אבל יש להם, כן. ויש שם הילינג ודיקור סיני, כל ספא יבש, כל מה שקשור, יש. יש לנו להורים, קבוצות תמיכה עם פסיכולוגית, מהמם, מיוחד.
זה כל כך חשוב, זה דברים שלא היו, וזה כל כך חשוב שיש מודעות לדברים האלה.
לגמרי.
כמה שיותר להקל, 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 ולתת גם את הדברים שהם נראים כאילו שוליים, אבל לא, הם נותנים כל כך הרבה כוחות, שזה...
נכון, נכון.
זה כל כך חשוב.
יש גם פסיכולוגית פרטני, יש גם זוגי, ויש גם יועצת חינוכית לילדים הקטנים, יש ריפוי בעיסוק, זה באמת דברים שאני חושבת שמאוד מאוד עוזר ומקל, מעבר לזה שהכל זה ללא תשלום. כל מה שנעשה שם לא לוקחים כסף לשום פעילות, לשום דבר. מה עוד? יש לנו כולל לילדים החרדים, שאני חושבת שזה חרדים ודתיים, כי אנחנו מטפלים בכלל,
בכלל הציבור, האוכלוסייה.
בכלל האוכלוסייה, אבל יש ימים מיוחדים, ויש לנו חרדים ודתיים, ואני חושבת שזה פשוט, אין מילים, אין מילים. זה כולל טיפולי, אנחנו קוראים לזה חברותה. כשכל אברך לוקח ילד תחת חסותו,
שהוא ילד חולה או ילד שהוא...
הוא גם ילד חולה וגם אח של ילד חולה. ואמרנו שאנחנו מטפלים בכל המשפחה, אז כן. גם אחים של ילדים חולים, הוא לוקח תחת חסותו, הוא כמו אח בוגר. הילד יכול לפתוח דברים של ההורים, הוא קצת מהסס להגיד, לפעמים הוא מתוך רחמים, הוא חושב שהם עוברים כל כך הרבה דברים קשים, והוא חס עליהם, ולפעמים לא נעים לו, הוא מפחד. אני חושבת שזה... כל כך נכון וכל כך טוב, אז הופך להיות אח בוגר שלו יותר מאוחר. הם יושבים על הרצפה והם משחקים בדוק, בשח, ברביעיות, בקלפים, וגם הוא עוזר בעניין החינוכי. יושבים ולומדים גמרא, משנה, חוזרים על הלימוד, ככה שאבא יכול להיות רגוע ושקט, שהוא לא צריך לעמוד בחלק ה...
וזה אברכים שמתנדבים?
זה אברכים שכן. זה אברכים שמתנדבים,
מדהים.
זה חברותה. זה 12 איש שנמצאים שם, ואני חושבת שזה מדהים, מיוחד. יש לנו שם מכון יופי לאימהות, לאימהות ולנערות, שאם הן רוצות, הן יכולות לבוא לפינוקים, לסרק את הפאות ולהסתפר, ולבנות שנאלצו, שאין להם שיער, והם נאלצו לחבוש פאות, אז הם לא כל כך, הם ילדות, והם נערות צעירות, הם לא כל כך יודעות להתעסק עם זה, אז חופפים ומסרקים, ו...
יש את הפרויקט המדהים שאתם עושים של ה...
יש לנו את הפרויקט של התרמות שיער.
זה משהו ש... אני חושבת שזה מה ש... אם נעצור אנשים ברחוב ונגיד זיכרון מנחם, אני חושבת שזה אחד הדברים שיעלו ראשונים, התרומת שיער והילדות שככה... תורמות את השיער שלהן.
ובוגרות, ובוגרות, ונשים, כן.
זה מדהים, זה פרויקט
מדהים. זה ממטולה עד אילת, ויש לנו את ניידת החלומות, שהמסעית הענקית הזאת, הרכבנו קרוון על מסעית ענקית, שאנחנו קוראים לה ניידת החלומות. היא למעשה, בעצם אנחנו הקמנו אותה לבית חולים נייד, מרפאה ניידת, שאנחנו יוצאים לשלוש מחנות בשנה, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה, אז המחנות הם מחנה חורף, שהוא באילת בדרך כלל לכל השבוע. יש לנו מחנה אביב, ששבוע הבא, שלושה ימים, אנחנו יוצאים לצפון, שלישי, רביעי, חמישי.
וואו.
ויש לנו גם את המחנה קיץ, שהוא בסבבים, פעם זה, שנה שעברה זה היה בהולנד, שנה הזאת אנחנו נצא לצרפת, ושנה הבאה ללונדון, וזה חוזר על עצמו בשלושה סבבים, כל שנה למקומות שהזכרתי. הניידת הזאת עדיין לא חצתה את האוקיינוס, ניסינו באונייה, אבל בשלב זה ביטוח, קצת קשה, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל אולי זה יקרה יום אחד.
לפי מה שאת מספרת איך הכל התחיל, השמיים הם הגבול.
אבל בארץ זה הופך להיות לבית חולים נייד, ויש לנו 5 רופאים שיוצאים איתנו ו5 אחיות, ועובדים סוציאליים, ומאבטחים,
אפשר לשאול, את מתלווה לכל הפעילויות האלה?
ברור, ברור.
אז יש לך ממש ימים עמוסים וקדושים.
מאוד, כן. ויש לנו... אמרתי, פסיכולוג ופסיכולוגית שהם מצטרפים, וזה בקשר למחנות, וזה ילדים מגיל 6 עד 25, וזה הקטע של המחנות. אבל נחזור לניידת החלומות הזאת, שהרי היא לא כל השנה בשימוש, אז אנחנו מנצלים אותה גם להיות, לעבור לאולפנות, מדרשות, לבסיסים, בסיסים צבאיים, שהחיילות תורמות שיער, לכל מיני, זה יכול להיות באמת ממטולה עד הנגב, לכל מיני אזורים שריכוזים של בתי ספר, שבנות נרתמות לתרום את השיער, ואז זה הופך להיות למספרה ענקית. יש לנו ספריות איתנו, ואת כל מה שהם צריכים, שזה מובנה בפנים, מוציאים את המגירות ואת הארוניות של התרופות וכולי, ומכניסים ציוד אחר, ויש לנו לזה עוד שימוש בניידת הזאת, זה עובר מבית חולים אחד לשני, וזה עומד מתחת לבית חולים, ואז זה הופך להיות לפינוק, כמו שאמרתי שיש לנו מכון יופי אצלנו, אז זה הופך להיות... האימהות והנערות יורדות מבית חולים, ויש להם עיסוי, טיפול פנים, איפור, לק, ג'ל, שוב, תסרוקות.
כל מה שעושה טוב.
כל מה שעושה טוב לאימהות ולצעירות. בנוסף, יש לנו את המפעל של הפאות, שאנחנו מייצרים את הפאות אצלנו. דיברנו על התרומות של השיער, ממטולה עד הנגב, עד דלת, אבל יש לנו גם את ה... את המקום שמייצרים את הפאות, שעושים אותם, וכשמגיעה נערה חולה, או ילדה חולה, היא יוצאת עם פאה תוך כמה שעות. גם במפעל הזה אנחנו עושים לנשים חולות. לא רק לילדים ונערות, אלא גם לנשים חולות. זה ברור שהכל זה ללא תשלום. ואם אני לא טועה, ואני מזכירה עוד משהו אחד, יש לנו את מרפאת התקווה שמנהלים אותה המטולוג ואונקולוג. המטולוג זה פרופסור ראובן אור, ואונקולוג זה פרופסור ארנולד פרימן, אליהו פרימן, שהם חושבים מחוץ לקופסה. מגיעים אנשים מכל הארץ, אנשים שבשלב מסוים יש רופאים שירימו ידיים ו... לא יכולים לעזור להם יותר. הם, יש להם המון רעיונות, והם מצליחים נפלא. לכן זה נקרא מרפאת התקווה, ובאמת, יש לנו חולים שאנחנו מכירים אותם לאורך שנים, ומעריכים ימים, ויש הרבה שנרפאו.
שזה עזר,
שזה
מדהים.
שזה עזר, ויש להם כל מיני רעיונות, וחושבת שזה כדאי לדעת מזה באותה הזדמנות.
בוודאי.
ויש לנו שם גם מרפאת קנאביס, קנאביס רפואי, זה עוזר מאוד לכאב, ואנחנו מחוברים למשרד הבריאות, ותוך, בזמן, תוך כמה שעה, שעתיים, הם מקבלים אישורים רפואיים, חוסכים את כל הביוקרטיה הקשה הזאת והארוכה והמתישה, ומקבלים במקום אישור.
זה אנחנו, באמת, בכל אופן, מה שאני שומעת סיפורים, שזה דברים שהם לוקחים המון זמן.
נכון.
הבירוקרטיה באמת...
אז זו מרפאה שמאוד עוזרת וחשוב להכיר את זה. שלא יצטרכו, אבל אם צריך, יש מענה.
יש מענה ומהיר, ובאמת חיבוק לכל המשפחה, המפעל העצום הזה. איך מירי את, שבאמת בעלך ראה לנכון, וטוב שהוא ראה לנכון לתת לך שתהיי תמיד עסוקה, והקמת מפעל שהוא באמת מפעל חיים, לא סתם גם קיבלת פרס על מפעל חיים, ואיך את בעצם כאימא, היית סיפרת שיש לך בלי עין הרע עוד 5 ילדים, וכאימא לנהל מפעל בלי עין הרע, שיהיו בריאים לאורך ימים ושנים בעזרת השם, וגם את בבריאות. נכון, יש את השאלה הקבועה של איך משלבים בית עבודה, פה זה עבודה גם שהיא עבודה שהיא מפעל חיים, שהיא גם לוקחת הביתה. זה לא, יש עבודות שאנחנו הולכים לעבודה וחוזרים ומתנתקים. פה זה עבודה שגם אני בטוחה שאת לוקחת אותה איתך, וגם צריכים אותך לא בהכרח רק בשעות העבודה, ויש מקרים בטח שצריכים 24. איך עושים את זה? גם להיות עם המשפחה וגם להמשיך עם המפעל הזה.
אז אצלי הרגש וההיגיון משמשים בערבוביה. יש לי גם וגם. לפעמים הרגש עובר על ההיגיון, ואני אישה מאוד רגישה, וקשה לי להגיד שאם אני מכירה מישהו שמצטרף למועדון העצוב הזה, אז אני יכולה להגיד נקסט, הבא בתור, עוד אחד, ממש לא.
בטוחה.
זה נכנס רגשי מאוד חזק, ואני יודעת מה הם הולכים לעבור, כי הייתי במקום הזה, וזה כשבן אדם עובר דברים בעצמו, הוא יותר יורד לעומק הדברים, והוא מבין יותר מה קורה, ואני המון פעמים מאוד מרחמת על משפחה שמתחילה לעבור את המסע הקשה הזה, והם לא יודעים לקראת מה הם הולכים. וצר לי להגיד, אבל הרבה פעמים יש צרות בצרורות, יש לפעמים משפחות שיש גם וגם, גם אמא חולה או אבא חולה ועכשיו הילד חולה, או יש ילד עם אוטיסט או ילד עם תסמונת דאון, ואז עוד נוסף ילד עם סרטן, וזו התמודדות לא קלה. ויש לפעמים גם משפחות חד-הוריות שאמא מתמודדת לבד, או אלמנה, או גרושה, או פרודה, וזה לא קל, זה ממש לא קל, ושוב, הרגש הוא מאוד גדול אצלי, ואני אישה רגשית מאז שנולדתי.
אני בטוחה לה, כי מפעל כזה חייב הרבה רגש, המון המון המון
מאוד,
רגש. אכלה, הבנה, מה, איזה קושי ואיזה כלים לתת.
מאוד. ויש גם לפעמים היגיון. ההיגיון אומר, לפעמים, מירי, תעצרי, תעשי הולד. לפעמים אני חושבת, ואני עושה צעד אחד אחורנית, ואז אני חוזרת לעצמי, ואני אומרת, מירי, איפה את? מחכים לך? למה את לא נמצאת שם בשבילם? וזה קשה לעשות את זה, לקטוע לגמרי. אז לפעמים צעד אחד אחורנית, ואז אני לוקחת, נושמת עמוק, וחוזרת
הבטריה.
מתינה את הבטריה וחוזרת חזרה.
אני חושבת שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שאת מציינת עכשיו. חושבת שזה כלי חשוב לכולנו, אנשים, שאנחנו, המון אנחנו חושבות על עצמנו רק בסוף, אחרי כולם, אחרי המשפחה, אחרי הבעל, הילדים וכו', ואז אנחנו חושבות על עצמנו, ולדעת לקחת ולעשות את ההולד הזה, ולהגיד, שנייה, אני שנייה עוצרת, על מנת להטעין את עצמי, על מנת רגע לחשוב על עצמי, לא הכל בשליטה שלנו, לא הכל צריך להיות בשליטה שלנו גם, אנחנו לא צריכים גם להיות כל הזמן בפנים ובלופ ולרוץ וכולי, וזה כל כך, אני חושבת שזו נקודה שהיא באמת, באמת, באמת חשובה, לדעת לעצור. וזה לעצור, לא על מנת להרים רגליים, רגל על רגל,
בשביל להטעין, בשביל להמשיך, בשביל להמשיך.
נכון.
אני מאחלת לכולם, בריאות איתנה, לאורך ימים טובים ושנים טובות, כוח, סבלנות.
אמן.
לי מאוד חשוב לומר בהזדמנות הזאת, שמשפחות שעוברות את הסיפור הקשה הזה, שלא ישכחו את אלה שנמצאים השקופים, שלא רואים אותם, וחושבים שבעצם הם לא צריכים עזרה, והם צועקים לעזרה. צריך לשים לב, גם מערכת החינוך, גם ההורים, לפעמים יש נורה אדומה שמאירה, ואנחנו לא יודעים לאן זה שייך, אבל ילד לפעמים צועק, הצילו. אנחנו צריכים לשים לב לאור האדום הזה שנדלק, כי ילדים עוברים דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו אלה שיכולים לחסוך את זה ברבות הימים, שלא יצטרכו להגיע למקומות שלא חשבנו עליהם. אז הרבה בריאות.
אמן, תודה שבאת לפה והתארחת.
תודה, תודה רבה.
מעריכה את זה מאוד, תודה.
תודה רבה.
תמשיך עם המפעל החיים ולאורך ימים ושנים.
תודה רבה.
הטיפ של רחל בולטון.
שלום לך רחל, אנחנו בטיפ החמישי. נספר למאזינות שלנו בקצרה את הטיפים, את חמישת הטיפים שנתת. אז במקום, הטיפ הראשון זה המקום שלך מול המשפחה והזוגיות, עבודה וכולי. הטיפ השני זה המקום של המוצר שלך מול הצריכה, מול העדיפויות של הלקוחות. הטיפ השלישי זה המקום מול המתחרים באותו התחום שאת בעצם משווקת. הטיפ הרביעי זה איזה מקום את נותנת ללקוחות שלך בעבורם. זאת אומרת, מה המוצר שלך מעניק ללקוח.
מצוין.
ועכשיו תספרי לנו מהו הטיפ החמישי.
הטיפ החמישי שלנו בעצם בא להגיד איזה מקום היית רוצה לתפוס בלב או במודעות של הלקוח. מה חושב הלקוח על המוצר כאשר הוא רוכש את המוצר שלך? אז אני אתן דוגמה. בשעתו, בפרסום בולטון, אני בעצם טיפלתי במותג הצורפים. כאשר הצורפים יצא מחנות בדרום תל אביב לרשת חנויות בארץ, אני ליוויתי אותם גם במגזר הכללי. ואז הייתה בעיה. הציבור החרדי שלנו היה רגיל לקנות בכל מיני בתים כלי כסף, ואז יש כל מיני מחירים. פתאום בא מותג מאוד עוצמתי, כמו הצורפים וחלונות ראווה, ממוקצעות, והאווירה בחנות, והכל נורא יפה. ואדם פחד להיכנס, חרדי פחד להיכנס, כי החוויה שלו הייתה, הכניסה תחייב אותו לשלם את כל התפורה הזאת. התפורה הזאת תבוא מהכיס שלו הרי. וכאן הייתה בעיה, כי מצד אחד כולם רצו הצורפים. מצד שני, מה אני עכשיו אשלם את חלומם הגדול, שיהיה להם חנויות פאר וזה? והתשובה הייתה לתת מותג שנקרא מסורת, בתוך חנויות הצורפים. לשבור את הפחד להיכנס. בעצם אנשים נכנסו למסורת, ורוב הפעמים יצאו עם הצורפים, לא עם המוצרים הזולים יותר. למעשה, מה הייתה חוויה כשחקרנו את הנושא? אישה קלה ישבה על כיסא החופה, ראתה את החברות נכנסות עם שקית ביד. כשזה הייתה שקית הצורפים, היא חייכה מקצה לקצה. היא ידעה שהיא הולכת לקבל משהו. האם המוצר, כשאנחנו נותנים אותו מתנה, או מביאים אותו הביתה, איזה מקום הוא מקבל אצלי? כשאני אומרת, המיקסר הזה, אין לו תחליף. התנור הזה, זה המילה האחרונה. במקרר הזה, במקפיא הזה, זאת אומרת שאיזה מקום הוא לוקח. יכול להיות שתבוא מישהי ותגיד, את צודקת, זה המקפיא במילה האחרונה, אבל המחיר שלו הוא פי שתיים ממקפיא רגיל. אני לא יכולה להרשות לעצמי, זה בסדר. אבל היא יודעת מה באמת המקום של המוצר. כדאי לדעת מה המקום של המוצר שלנו, אצל הצרכנים שלנו. אפרופו, גם לי, כמשווקת את העצומות, מאוד חשוב לדעת איזה מקום אני תופסת. כשתלמידה שלי ממשיכה ללמוד במקום אחר אחרי שהיא מסיימת הכשרת מאמנות, אני לא מתביישת, ואני לפעמים מרימה טלפון ואומרת, תעשירי את עולמי. מה קיבלת שלא נתנו אנחנו? מה היה הרווח שלך? מה קיבלת אצלנו שלא היה שם? אני חייבת לדעת השוק, אני חייבת לדעת גם, היא הרי לקוחה נאמנה לכל החיים, היא אומרת תעצומות, גם כשהיא כבר בוגרת, עוד שיטות. לכן מאוד חשוב לדעת, מה המקום של המוצר שלי, בתפיסת הלקוח כמחיר, בתפיסת הלקוח כחוויה, בתפיסת הלקוח כאיכות. זאת אומרת, את קונה את זה, זה לכל החיים, כל מיני מילים כאלה, שיושבות ומאגנות את הרכישה הבאה.
וכשזה בעצם מוצר חדש, שהוא עוד לא... את צריכה לגרום לדברים האלה לקרות. זאת אומרת, את צריכה לכוון את הלקוח, שבאמת מחר החוויה שלו תהיה חוויה של יוקרה. חוויה שלו תהיה חוויה של... אי אפשר, אין לזה תחליף. זאת אומרת, מוצר חדש, אתה בעצם צריך לגרום לכל הדברים האלה, איך עושים את זה?
אז אני אגיד לך, יש משהו בפרסום שאני, כשפתחתי את משרד פרסום בולטון, הבאתי לעולם הפרסום. א', 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 אישה אחת אמרה. איש אחד אמר. נכון שבעידן הרשתות החברתיות והטכנולוגיה, כבר אישה אחת אמרה זה, אבל עדיין ירימו לי את הטלפון ויגידו, קנית את המכונת גלידה הזאת והזאת, זה עבד לך, זה עובד לך, זה שווה, זה חוסך, זה מגביר את ההוצאה, מה זה עושה? למשל, אנשים יבדקו רכב הרבה פעמים, והמלצת אנשים אחרים הם יותר משכנעים מסרטון תדמית שנעשה עבור הרכב או חוברת שהוצאה עבור הרכב. אנחנו הרבה פעמים נשענים על ניסיון אחרים. אין חכם כבעל ניסיון.
תודה לך רחל על הטיפ. ניפגש בפרק הבא. אתן האזנתן לאוצרות לקפה מבית משפחה פודקאסט. אני מזל צ'יפרות ואפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר המשפחה ובקו הטלפון 02-65-23-820, שלוחה 23.